שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il ואנחנו לומדים את דף כף ב' במסכת נזיר. נתחיל בשורה האחרונה לפני סוף עמוד א' ונסיים במשנה בכף ג' עמוד א'. השיעור היום יהיה 15 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון נמשיך את הנושא האחרון מאתמול, בחלק השני נחזור לעוד קטע מהמשנה. אז החלק הראשון נזכיר שאתמול בחלק האחרון של השיעור שאלנו האם כשבעל מפר לאשתו את הנדר או את הנזירות, האם הוא מעקר עקר, כלומר עוקר את זה למפרע וכאילו היא מעולם לא נדרה, או שעד עכשיו היא באמת כן את הנזירה, והוא רק מייגז גייז, הוא גוזז את זה, חותך את זה מכאן ולהבא, אבל הנזירות שהייתה עד עכשיו באמת כן הייתה. זו הייתה השאלה, ואמרנו שהנפקמינה אז אם יש שתי נשים, קראנו להם אישה א' ואישה ב', ואישה א' נדרה נזירות, ואז אישה ב' אמרה, ואני, כלומר גם אני רוצה להיות כמותה נזירה, היא תלתה את הנזירות שלה באישה א', ואז אחרי זה בא הבעל של אישה א' והפר לה את הנזירות. ואמרנו שאם הוא עוקר את זה למפרע, אז כיוון שאישה א' בעצם מעולם לא הייתה נזירה, אז גם אישה ב' לא נזירה, כי אמרה אני כמותה, והיא בעצם למפרע מתברר שבאותה זמן לא הייתה נזירה. לעומת זאת, אם הבעל לא עוקר למפרע, אלא גוזז מכאן ולהבא, אז אישה א' כבר לא נזירה, אבל אישה ב' עדיין נזירה, כי כשהיא אמרה אני כמו אישה א', באותו זמן אישה א' באמת כן הייתה נזירה, ולכן גם אישה ב' נזירה והיא נשארת נזירה. זו הנפקמינה שראינו אתמול, וראינו ראיות לכאן ולכאן, כשבסוף ראינו שהראיה הרביעית זה ברייטה לטובת זה שהוא עוקר למפרע, ואילו הראיה החמישית הייתה ברייטה שעוסקת בדיוק בנפקמינה שהרגע אמרנו, והיא אומרת בפירוש שאישה א' מותרת, אבל אישה ב' נשארת אסורה, וכנראה זה כי הבעל לא עוקר למפרע, אלא גוזז מכאן ולהבא. עד כאן תזכורת למה שראינו אתמול, והיום בחלק הראשון של השיעור נראה שני דיונים על אותה ברייטה שראינו עכשיו, ונחלק את זה בהתאם לשני סעיפים. עכשיו, בשביל הסעיף הראשון לא נתחיל מההתחלה, כלומר מהשורה האחרונה בעמוד א', אלא נדלג על שורה ונתחיל מהשורה הראשונה בעמוד ב'. שם אומרת הגמרא שמהברייטה הזאת לכאורה אפשר להכריע לגבי שאלה ששאל רמי בר חמה בהקשר קצת אחר לגבי נדרים. השאלה שלו היא אדם שיש לו לפניו בשר של קורבן שלמים שעוד לא זרקו את הדם שלו על המזבח, כלומר כרגע הבשר הזה אסור באכילה, ויש לו גם לפניו איזה פת לחם רגילה, והוא אמר, הרי עליי הפת הזאת כמו השלמים אלו, והשאלה היא, מה הדין של הפת עכשיו, האם היא אסורה או לא? ובמה זה תלוי? אז רמי בר חמה מתלבט, למה האדם הזה התכוון? האם הוא התכוון להדפיס את הפת בשלמים כמו שהם עכשיו, ועכשיו הרי הם אסורים, אז ממילא גם הפת אסורה? או שהוא התכוון לא לשלמים איך שהם עכשיו, אלא איך שהם יהיו בהמשך, אחרי שיזרקו את הדם שלהם, שאז הם יהיו מותרים, או בלשון הגמרא הם יצטננו מהאיסור שלהם, הם כבר לא יהיו אסורים, ואז גם הפת מותרת. זו השאלה של רמי בר חמה, אגב אם זה מוכר לכם, זה בצדק, ראינו את זה לפני כמה חודשים במסכת נדרים, י"א עמוד ב', תראו בתוספות שהוא מסביר שהגמרא כאן מבינה את השאלה אחרת מאיך שהבנו אותה שם, בכל אופן זו השאלה, האם הוא מתכוון למצב העכשווי, ואז הוא מתכוון לאיסור, או שהוא מתכוון למצב בהמשך, ואז הוא מתכוון להיתר, ואומרת הגמרא שלכאורה אפשר להכריע את השאלה הזאת מהברייתא שלנו, הרי כשאישה א' אמרה שהיא נזירה, ואישה ב' אמרה ואני, הרי אישה ב' יודעת שיכול להיות שבהמשך יבוא הבעל ויפר לאישה א', ובכל זאת מה הדין? שהיא נזירה. אז הנה אנחנו רואים שהיא לא מתכוונת למה שיהיה עם אישה א' בהמשך, שאולי בהמשך הבעל יפר לה, אלא היא מתכוונת למצב העכשווי שלה, שכרגע אישה א' אסורה, ולזה היא התכוונה להדפיס, ולכן היא אסורה. אז הנה ראיה שהוא מתכוון למצב העכשווי, האסור, ולא למצב העתידי, המותר. עד כאן הניסיון להוכיח מהברייתא, לשאלה של רמי בר חמה, אבל דוחה הגמרא זה לא אותו דבר, כי אם מסבירה הגמרא, בעצם באמת במקרה של רמי בר חמה עם השלמים, יותר הגיוני שהוא מתכוון למצב העכשווי, שהם אסורים. למה בכל זאת רמי בר חמה מתלבט? כי הוא אומר, הרי שלמים, גם אחרי שיזרקו את הדם, זה לא שאז הם מותרים לגמרי. עדיין הם אסורים מחוץ לירושלים, אסורים מחוץ לזמנם, כלומר אחרי יום, לילה ויום, הם גם אסורים לצמאים, אז יש עליהם כמה איסורים, אז אולי כיוון שאדם יודע שגם אחרי זה הם עדיין אסורים, אז אולי שם באמת האדם מתכוון להדפיס למצב שאחרי זריקת הדם ולא לפני, והוא חשב שגם זה יאסור את הלחם. לא יודע אם הוא התכוון לאסור לגמרי או לאסור כמו השלמים, בכל אופן, כאן יש מקום להתלבט, אולי יתכוון לאחרי זה. אז בזה באמת רמי בר חמה מתלבט. לעומת זאת, במקרה שלנו של שתי אנשים, הרי אם הבעל יפר לאישה א', אז אחרי ההפרה, גמרנו, היא לא אסורה בכלום, היא לא נזירה. אז שם באמת אין שום סיבה לחשוב שאישה ב' טעתה וכיוונה לאחרי ההפרה. אחרי ההפרה אין כלום, וברור שהיא לא כיוונה לזה, היא כיוונה ללפני ההפרה, כרגע, כשאישה א' אסורה. וממילא מכאן אתה לא יכול להוכיח למקרה של השלמים, ששם באמת אולי הוא התכוון לאחרי זריקת הדם, והדין הוא שאי אפשר להדפיס בשלמים אחרי זריקת הדם, ולכן שם אולי זה יהיה מותר. עד כאן התחייה למה אי אפשר ללמוד מכאן לשם. בסוגריים נוסיף שאולי יש עוד סיבה למה אי אפשר ללמוד, וזה שכאן באישה היא לא יודעת שהבעל יפר לה, זה רק אולי, לכן יותר מסתבר שהיא מתכוונת לעכשיו ולא למה שאולי יקרה בעתיד, לעומת השלמים שברור שיזרקו אליהם את הדם, אז שם אולי יש מקום לומר שבאמת הוא התכוון לעתיד, כי העתיד הוא ברור שיקרה, לעומת האישה שלו. זו הערה בסוגריים, עוד סיבה לחלק, ועד כאן הסעיף הראשון לגבי אותה ברייתא שראינו אתמול. בשביל הסעיף השני, נחזור עוד פעם לשורה האחרונה בכף ב' עמוד א'. נזכיר עוד פעם, אם אישה א' נדרה נזירות, ואישה ב' אמרה ואני, ואז גם היא נזירה, אז אם הבעל הפר לאישה א', אישה ב' עדיין נזירה. כי כמו שאמרנו, הבעל מפר רק מכאן ולהבא ולא למפרע, וכשאישה ב' אמרה ואני, אישה א' באמת הייתה נזירה, לכן אישה ב' נהיית נזירה ונשארת נזירה. עכשיו, כל זה נכון כשאישה ב' אמרה ואני. אבל מה קורה אם היא לא אמרה ואני, אלא משהו קצת אחר? מה היא אמרה? אז כאן יש שתי אפשרויות, אחת בברייתא עצמה, אחת בגמרא. אפשרות אחת בברייתא, אומר רבי שמעון, אם היא לא אמרה ואני, אלא היא אמרה, הרי אני כמותך, אז כאן אומר רבי שמעון, ולפי התוספות גם תנא קמא מסכים לזה, שברגע שהבעל הפר לאישה א', אז גם אישה ב' מותרת. ולמה? כי כיוון שהיא לא רק אמרה ואני, שזה אומר גם אני רוצה להיות נזירה כמו שאת נזירה, אלא היא אמרה, הרי אני כמותך, היא התכוונה, אני רוצה להיות כמותך כל הנזירות, ואם הבעל יפר לך אישה א', אז מבחינתי גם אני בעצם מעולם לא קיבלתי על עצמי נזירות, ולכן גם היא תהיה מותרת למפרע. כלומר, עוד פעם נדגיש, אישה א' תהיה מותרת רק מכאן ולהבא, אבל אישה ב' תהיה מותרת למפרע, כי היא אמרה שאם את תותרי, גם אני בעצם מעולם לא קיבלתי על עצמי את הנזירות. עד כאן האפשרות שמופיעה בברייתא עצמה. עכשיו לאפשרות השנייה שהיא מופיעה בגמרא, ובשביל זה נדלג על הקטע שלמדנו מקודם, כלומר נקפוץ מהשורה הראשונה בעמוד ב' ועד בערך השליש העליון, וזה ששואלת הגמרא, מה אם היא לא אמרה ואני כמותך, שבזה כאמור אם אישה א' תותר, אז גם היא תותר, מה אם היא אמרה במקום זה, הרי אני בעקבך. וההתלבטות היא איך להבין את המילה עקב, האם הכוונה היא התחלה, כמו שעקב הוא הבסיס לגוף, ואז יהיה כמו כשהיא אומרת ואני, כלומר כרגע אני כמותך, אבל מה שיקרה לך אחרי זה, זה כבר לא ישפיע עליי, או שעקב מלשון הסוף, כמו שהעקב הוא גם סוף הגוף, ואז זה כמו כשהיא אומרת כמותך, כלומר אני איתך מההתחלה ועד הסוף, אם את אותרי, אז גם אני למפרע יותר. זו השאלה לגבי הרייני בעקבך, ואומרת הגמרא תשמע, בוא ננסה להוכיח מהמשנה שלנו. אמרנו אתמול שכתוב במשנה שאם אישה נזרה, ואז לא אישה אחרת אמרה לה ואני, אלא הבעל שלה אמר לה ואני, במקרה כזה הוא לא יכול להפר. עכשיו, למה הוא לא יכול להפר לה? אז האמת היא שאתמול כבר דיברנו על זה, ואלינו שתי אפשרויות שונות, כשאפשרות הראשונה שלנו הייתה שאם הבעל יפר לה, אז גם הוא עצמו יהיה מופר. וזה בלתי אפשרי, אדם לא יכול להפר לעצמו, וגם לא להפר למישהו אחר, אם זה יגרום לו להפר לעצמו, ולכן הוא גם לא יכול להפר לה. עכשיו, למה אם הוא יפר לה, אז יפר גם לעצמו? אז אתמול כשאלינו את זה אמרנו שאולי זה כי כשהבעל מפר לאשתו, זה עוקר למפרע, וממילא אם היא מעולם לא הייתה נזירה, אז גם הוא מעולם לא היה נזיר, כי הוא הרי תלה את הנזירות שלו בנזירות שלה. זה מה שהצענו אתמול באפשרות הראשונה. היום הגמרא מציעה אפשרות אחרת, וזה שבאמת הבעל לא עוקר למפרע, ובאמת האישה תהיה מותרת רק מכאן ולהבא, אז למה בכל זאת אם הוא יפר לה, אז ינסה להפר גם לעצמו? כנראה כי כשהבעל אומר לאשתו, ואני, זה בעצם כאילו אמר לה, אני בעקבך. עוד שנייה נסביר למה. וממילא, אם נבין שכשאדם אומר אני בעקבך, זה בעצם כאילו אמר לה, אני כמותך, אז ברגע שהוא יפר לה, אפילו שהוא לא מפר לה למפרע, הוא מפר לה רק מכאן ולהבא. אבל כיוון שזה כאילו שהוא אמר לה, אני כמותך, אז כמו שאמר רבי שמעון בברייתא, כשאישה אומרת אני כמותך, היא מתכוונת אם לך יהיה מותר, גם אם זה מכאן ולהבא, אז אני כאילו מעולם לא נדרתי. אז אותו דבר הבעל, אם לאישה יהיה פתאום מותר, אפילו שזה רק מכאן ולהבא ולא למפרע, בכל אופן לבעל זה יהיה למפרע, כאילו מעולם לא נדר, כי הוא אמר לה, אני כמותך. אז זו הצעה של הגמרא, למה כשהאישה אמרה שהיא נזירה, והבעל אמר ואני, הוא לא יכול להפר לה, כי אז בעצם הוא יפר גם לעצמו, כי כשהוא אמר ואני, זה כאילו שהוא אמר לה, אני בעקבך, או אני כמותך, שזה אומר שאם לך יהיה מופר, גם לי יהיה מופר למפרע, וזה לא אפשרי. עד כאן ההצעה למה הוא לא יכול להפר לה, ולענייננו מה שיוצא מכאן זה שכיוון שאמרנו שכשהבעל אומר ואני, זה כאילו אמר בעקבך, ואמרנו שזה כאילו שהוא אמר כמותך, אז הנה ראיה שכשאישה אומרת בעקבך, זה כאילו שהיא אמרה כמותך, וגם על זה חל הדין של רבי שמעון, שאם הבעל יפר לאישה א', אפילו שזה מכאן ולהבא, זה יתיר את אישה ב' למפרע, כי אמרה אני כמותך. עד כאן הראיה, אל דאגה, עוד מעט נסביר למה אמרנו שכשבעל אומר ואני, זה כאילו שהוא אמר בעקבך, אבל שימו את זה בצד רגע, בואו נעבור קודם לתחייה. אומרת הגמרא, זה לא הכרחי, כי אפשר להבין את המשנה אחרת לגמרי. כלומר, כאמור, אמרנו שהמשנה אמרה, שאם האישה אמרה, אני נזירה, והבעל אמר ואני, הוא לא יכול להפר לה, שאלנו למה, אז הצעה הראשונה הייתה, כי אם הוא יפר לה, זה יפר גם לעצמו, וזה בלתי אפשרי, והסברנו למה זה יפר גם לעצמו, ומכאן ההוכחה. עכשיו מציעה הגמרא, לא, זה לא בגלל שזה יפר גם לעצמו. באמת זה לא יפר גם לעצמו, כי זה שהוא כאילו אמר בעקבך, זה לא נחשב כאילו שהוא אמר כמותך, וזה שהיא תהיה מותרת, זה לא יתיר לו, אז למה בכל זאת הוא לא יכול להפר לה? מסיבה אחרת, שזו הייתה גם האפשרות השנייה שראינו אתמול, וזה שכשאישה אמרה שהיא נזירה, והבעל אמר ואני, אז זה בעצם כאילו קיים לה את הנזירות. כלומר, הוא בעצם אמר, אני מרוצה מזה שאת נזירה, וגם אני רוצה להיות נזיר, וברגע שהוא קיים לה את הנדר נזירות, הוא כבר לא יכול להפר אחרי זה. עכשיו, זה לא שהוא לא יכול להפר לגמרי, הוא יכול קודם להישאל על הקיום ואז להפר, אבל להפר באופן ישיר הוא לא יכול, ולזה המשנה התכוונה, שאמרה שהוא לא יכול, בגלל שזה נחשב, כאילו קיים לה, וממילא אין מכאן ראיה לגבי בעקבך, כי זאת לא הסיבה שהוא לא יכול להפר. אז עד כאן הניסיון להוכיח מהמשנה והתחייה. מה שנשאר לנו בסוגריים זה למה בכלל חשבנו שכשבעל אומר ואני לאשתו, זה כאילו שהוא אמר בעקבך. הרי הוא לא אמר בעקבך, הוא אמר ואני. אז מסבירים התוספות שכשאישה זרה, למשל אישה ב' אומרת לאישה א' ואני, אז באמת היא מתכוונת רק ואני הולכת להתחיל להיות נזירה כמותך. רק לגבי התחלה, כי לא יודעת מה יהיה בהמשך של אישה א'. לעומת זאת, כשבעל אומר ואני, הוא הרי יודע מה יהיה בהמשך, הוא שולט על ההמשך, הוא יכול להפר לאשתו, לכן כאן הוא לא מתכוון רק להתחלה, הוא מתכוון גם להמשך. לכן הגמרא הבינה שזה כאילו שהוא אמר ואני בעקבך, ולכן היא רצתה להוכיח מכאן. עכשיו רק בסוגריים נעיר, לא ברור לי למה הגמרא מבינה שזה כמו בעקבך, ולא פשוט הציע שזה כמו כמותך. שעל זה כבר רבי שמעון אמר שזה באמת כמותה, ואז לא נוכל להוכיח לגבי בעקבך. בכל אופן זה לא כזה משנה, כי בסוף נכינו את הראיה. ועד כאן הדיון השני לגבי הברייתא שראינו אתמול. בברייתא ראינו שאם אישה ב' אמרה ואני, אז גם אם אישה א' כבר הותרה, אישה ב' נשארת נזירה, אבל אם היא לא אמרה ואני, אלא אמרה כמותך, אז אם אישה א' הותרה, גם אישה ב' הותרה, ואם היא לא אמרה כמותך, אלא אמרה בעקבך, לגבי זה נשארנו בשאלה, האם זה כמו ואני, או זה כמו כמותך, ועד כאן החלק הראשון של השיעור, שני דיונים על הברייתא שראינו אתמול. החלק השני והאחרון זה 7 שורות לפני סוף עמוד ב', וזה לגבי קטע במשנה שעוד לא ראינו. וזה שממשיכה המשנה ואומרת שכמו שהבעל יכול לומר הרי נזיר, ואז האישה יכולה לומר ואני, או אותו דבר הפוך, האישה יכולה לקבל נזירות והבעל יכול לומר ואני, שבשני המקרים האלו הם שניהם נזירים, אז אותו דבר עם אותם דינים יכול לקרות אם במקום שהראשון יאמר רק הרי נזיר, והשני יאמר ואני, אם הראשון יאמר הרי נזיר, ואז יפנה לשני ויאמר ואתה, כלומר אתה מצטרף אליי או את מצטרפת אליי, והשני יאמר אמן, גם אז שניהם יהיו נזירים, והדינים יהיו כמו מקודם, שאם האישה הראשונה והבעל יצטרף אליה, אז הוא לא יכול להפר לה, משתי הסיבות שצאנו מקודם, ואם הבעל ראשון והאישה הצטרפה אליו, הוא כן יכול להפר לה, כמו שראינו מקודם לגבי המקרים של ואני, אותו דבר. אז עד כאן, לכאורה אין איזה חידוש, אבל מקשה הגמרא ורמינו מברייתא ששם נראה שזה לא כזה פשוט. מה הסתירה בין המשנה לברייתא? אז אנחנו מתמקדים במקרה שהבעל הוא הראשון, כלומר הבעל אמר הרי אני נזיר, ואז הוא שאל ואת, כלומר את מצטרפת אליי, והיא אמרה אמן, אז כאמור המשנה אמרה שהיא נזירה, והוא יכול להפר לה, בדיוק כמו במקרה שהיא אמרה ואני שהוא יכול להפר לה. זה מה שכתוב במשנה. בברייתא לעומת זאת, לכאורה, זה לא נכון. למה? כי אומרת הברייתא שבמקרה הזה של המשנה, שבו הבעל אמר הרי אני נזיר ואת, אם האישה בסוף לא אמרה ואמן, אז גם הבעל לא יהיה נזיר. עכשיו, מה הקשר? למה אם האישה בסוף לא הסכימה שהיא תהיה נזירה, אז גם הבעל לא נזיר? כי היא מסבירה הברייתא, כי הבעל תלה את הנזירות שלו בנזירות שלה. כלומר, כשהוא אמר הרי אני נזיר ואת, הוא לא רק שאל, תגידי את, גם רוצה להצטרף אליי? אלא בעצם הוא אמר, אני נזיר, אם גם את מצטרפת, ואם את לא, אז גם אני לא. זה מה שכתוב בברייתא. עכשיו, למה זה קשה על המשנה? כי הגמרא מבינה שאם בתחילת הנזירות הבעל יצר תלות בינו לבין אשתו, שאם היא לא נזירה אז גם הוא לא נזיר, אז לכאורה אותו דבר גם בהפרת הנזירות, שבעצם הוא מתכוון שאם הוא יפר לה את הנזירות, אז בעצם הוא יפר גם לעצמו, וממילא לפי זה, לכאורה לפי הברייתא, הוא לא יכול להפר לה. וזה קשה על המשנה, כי כאמור במשנה אמרנו שאין תלות כזאת, והוא יכול להפר לה, זה לא יפר לעצמו, לעומת זאת בברייתא יש תלות ביניהם, כאמור לגבי קבלת הנזירות, ולכאורה זה משליך גם על הפרת הנזירות, שאם הוא יפר לה, זה יפר גם לעצמו, ולכן הוא לא יכול להפר לה. אז זו הסתירה לכאורה בין המשנה לברייתא, ולגבי זה יש שני תירוצים. תירוץ ראשון אומר רב יהודה, אין כאן שום סתירה. זה שבברייתא הבעל יצר תלות בין הנזירות שלו לנזירות שלה, זה רק לגבי קבלת הנזירות, לא לגבי הפרת הנזירות. לגבי ההפרה, באמת אין תלות, והבעל יכול להפר לה, זה לא יפר לעצמו, בדיוק כמו במשנה, ואין שום סתירה. זה תירוץ ראשון, בעצם אין שום הבדל. תירוץ שני זה של אביי, והוא אומר שבאמת כן יש הבדל בין המשנה לברייתא, באמת במשנה אין שום תלות בין הבעל האישה, לא בקבלת הנזירות ולא בהפרת הנזירות, ואילו בברייתא יש תלות גם בקבלה וגם בהפרה. אז איך זה מסתדר? יש כאן סתירה בין המשנה לברייתא? אומר אביי, לא. זה תלוי מה בדיוק הבעל אמר. במשנה מדובר, כמו שבנו עד עכשיו, שהבעל אמר, אני נזיר, נקודה, ואת, את מצטרפת אליי, כלומר, הוא לא יצר איזושהי תלות. הוא נזיר, לא משנה מה יהיה איתה. הוא רק שואל האם גם היא מצטרפת. זה במשנה, אין תלות, לא בקבלה וגם לא בהפרה. לעומת זאת, בברייתא צריך לפסק את זה אחרת. הסוף זה לא סימן שאלה ואת, אלא ואת, עם נקודה. כלומר, מה שהוא בעצם אמר לזה, אני נזיר ואת נזירה. כלומר, אני נזיר בתנאי שגם את נזירה. ובזה בברייתא הוא באמת יצר את התלות גם בקבלה וגם בהפרה, ולכן הדין שונה מהמשנה, שאם היא לא הסכימה לקבל את הנזירות, אז גם הוא לא יהיה נזיר, ואם היא כן קיבלה, הוא לא יכול להפר לה, כי אם הוא יפר לה, זה יפר גם לעצמו, כי כאמור, שם בברייתא יוצר תלות, אבל במשנה הוא לא יצר תלות. עד כאן שני התירוצים, ועד כאן החלק השני של השיעור לגבי הרי ננזיר ואת או ואת, ובזה הגענו למשנה בדף הבא, נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון המשכנו לעסוק בברייתא שראינו אתמול על אישה א' שקיבלה נזירות, ואישה ב' אמרה ואני, ואז הבעל של אישה א' הפר לה, ואמרנו שהוא מפר לא למפרע, אלא רק מכאן ולהבא, ולכן אישה א' אומנם מותרת, אבל אישה ב' בכל זאת אסורה, כי כשהיא אמרה ואני, אז אישה א' באמת כן הייתה אסורה, ולכן האיסור של אישה ב' באמת נתפס. זו הברייתא שראינו אתמול, ועל זה היום בחלק הראשון ראינו שני דיונים. דיון אחד זה שלכאורה מכאן אפשר להוכיח לגבי שאלה ששאל רמי בר חמה על שלמים, האם כשאדם מדפיס משהו בשלמים שעוד לא זרקו את הדם שלהם שהם כרגע אסורים, הוא מתכוון לשלמים איך שהם עכשיו אסורים, או לשלמים איך שהם יהיו אחרי זריקת הדם, ואז הם בעצם מותרים. ורצינו להוכיח שכמו שכאן אישה ב' אסורה, כי בעצם התכוונה לאיך שאישה א' הייתה בזמנו אסורה, ולא לאיך שהיא תהיה יום אחד אולי כשתהיה מותרת, אז אותו דבר גם בשלמים. זה מה שניסינו, אבל דחינו, זה לא אותו דבר, כי בשלמים באמת יש סברה לחשוב שהוא יחשוב ככה, כי הרי גם אחרי זריקת הדם יש איסורים על השלמים, אז אולי באמת התכוון לזה, אבל באישה אין סיבה שהיא תחשוב לאחרי זה, כי הרי אחרי זה אישה א' תהיה מותרת לגמרי, אז למה שהיא תחשוב להדפיס בה? ממילא אי אפשר להוכיח משם, זה היה הדיון הראשון. בדיון השני אמרנו, מה קורה עם אישה ב' לא אמרה ואני, אלא אמרה אני כמותך. אז אומר רבי שמעון במשנה, שאז בעצם התכוונה להיות כמותה לאורך כל הדרך, וממילא אם אישה א' הותרה, גם אישה ב' הותרה, כי היא בעצם מתכוונת שהיא מעולם לא קיבלה נזירות, במקרה כזה, זה מה שכתוב במשנה. עכשיו, מה קורה אם היא לא אמרה כמותך, אלא אמרה אני בעקבך? האם זה כמו ואני, שאז היא תישאר אסורה, או כמו כמותך, שאז היא תהיה באמת מותרת? אז ניסינו להוכיח מהמקרה של הבעל, שאם האישה קיבלה נזירות והבעל אמר ואני, הוא לא יכול להפר לה, והבנו שאולי זה כי זה כמו בעקבך וזה כמו כמותך, ולכן אם הוא יפר לה, הוא בעצם יפר לעצמו, ולכן הוא לא יכול להפר לה. אז הנה ראיה שבעקבך זה כמו כמותך והאישה תהיה מותרת, אבל דחינו כי את הבעל אפשר להסביר בצורה אחרת לגמרי, וזה שהוא לא יכול להפר לה כי זה כאילו הוא קיים לה, וממילא אין מכאן הוכחה, וזה היה החלק הראשון. בחלק השני עברנו לסוף המשנה, וזה שאם הבעל אמר הרי אני נזיר, ואז אמר ואת, והאישה אמרה אמן, אז שניהם נזירים, אבל הוא יכול להפר לה, כמו במקרה של ואני. זה מה שכתוב במשנה. בברייתא לעומת זאת לכאורה כתוב שהוא לא יכול להפר לה, כי אומרת הברייתא שאם הוא אמר את זה, אז הוא בעצם תלה את הנזירות שלו בשלה, ואם היא לא קיבלה על עצמה את הנזירות, אם לא אמרה אמן, אז גם הוא לא נזיר, ולכאורה באותה מידה, אם היא קיבלה את הנזירות, הוא לא יכול להפר לה, כי הנזירות שלו תלויה בשלה, ואם הוא יפר לה, הוא יפר גם לעצמו, וזה לא אפשרי. אז זה סותר את המשנה, למה במשנה הוא יכול להפר לה, ואילו בברייתא, לכאורה הוא לא יכול. ולזה ראינו שני תירוצים, רב יהודה אמר, אין בכלל סתירה, זה נכון שבברייתא הוא תלה את הנזירות שלו לשלה, אבל זה רק לגבי קבלת הנזירות. לגבי ההפרה, הוא לא תלה, והוא יכול להפר לה, זה לא יפר לעצמו, בדיוק כמו במשנה. זה תירוץ ראשון. תירוץ שני הבאי אמר, שבאמת יש הבדל בין המשנה לברייתא, וזה תלוי איך הוא אמר את זה. במשנה הוא אמר את זה בשאלה, אני נזיר, ואת, ובזה הוא באמת לא יוצר תלות. לעומת זאת, בברייתא הוא אמר, אני נזיר, בתנאי שגם את, ואז באמת הוא יוצר תלות, ואם היא לא קיבלה הוא לא נזיר, ואם היא קיבלה הוא לא יכול להפר לה כי יש תלות, ואם הוא יפר לה הוא יפר לעצמו וזה לא אפשרי, כל טוב.